שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף פ-ה' במסכת חולין. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בפ-ו' ועמוד א'. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. היום הנושא שלנו באופן כללי זה שחיטה שלא מתירה את הבשר, האם היא נקראת שחיטה או לא, ונחלק את זה לחמישה שלבים. עכשיו, אם הנושא הזה נשמע לכם קצת מוכר, זה לא סתם, כי באמת לפני כמה דפים בפ-א' עמוד ב' עסקנו בדיוק בנושא הזה, רק ששם השאלה הייתה האם זה נקרא שחיטה לגבי איסור אותו ואת בנו, הפעם השאלה היא האם זה נקרא שחיטה לגבי מצוות כיסוי אדם. אז בואו נזכר מה ראינו שם, אחרי זה נראה מה אומרת המשנה פה, ואז נשווה ביניהם. אז שם אמרנו שאם יש שחיטה שלא מתירה את הבשר, אז אם זה בעיה בשחיטה עצמה, כלומר שהוא לא שחט כמו שצריך, למשל שהיה שהייה או דריסה, אז הבהמה היא נבלה וברור שהשחיטה בכלל לא נקראת שחיטה ואין איסור אותו ואת בנו. אבל אם הבעיה היא לא בשחיטה עצמה, השחיטה עצמה הייתה מעולה, אלא יש בעיה צדדית, למשל שבמה היא צריפה, או שהוא שחט לעבודה זרה, או שזה שור הנשכל, יש איזושהי בעיה צדדית שגורמת לזה שלמרות שהשחיטה עצמה היא טובה, אי אפשר לאכול את הבשר, וזה ראינו מחלוקת, האם זה נקרא שחיטה. רבנן אמרו שזה נקרא, ועדיין יהיה איסור אותו ואת בנו. רבי שמעון אמר שזה לא נקרא שחיטה, ואין איסור אותו ואת בנו. זה מה שראינו שם. עכשיו במשנה שלנו יש לנו גם מחלוקת דומה, הפעם לגבי האם זה נחשב שחיטה ואז צריך כיסוי אדם או שלא, רק שהפעם השמות שונים, הפעם מי שאומר שזה נחשב זה רבי מאיר, ומי שאומר שזה לא נחשב זה רבנן. אז שוב, באותו ואת בנו רבנן אמרו שזה נחשב ורבי שמעון אמר שלא, כאן בכיסוי אדם רבנן אומרים שזה לא נחשב ורבי מאיר אומר שכן. אלה המשניות, ולכאורה בדעת רבנן יש סתירה, שם הם אמרו שזה נחשב ואצלנו הם אמרו שלא. עכשיו, הגמרא אצלנו לא ממש שואלת את זה במפורש, אבל היא מתחילה בתשובה על זה. אומר רבי יוחנן שהאמת היא שהמחלוקת שם ופה זה בדיוק אותה מחלוקת עם אותם דעות. מי הדעות? רבי מאיר ורבי שמעון. בשני המקרים רבי מאיר אומר שזה נחשב שחיטה, רבי שמעון אומר שלא. אז מי זה רבנן? מסביר רבי יוחנן, רבי כשהוא ערך את המשניות הוא רצה להראות כמי הוא פוסק להלכה, אז שם באותו ואת בנו הוא פסק כמו רבי מאיר שזה נחשב שחיטה, אצלנו בכיסוי אדם הוא פסק כמו רבי שמעון שזה לא, אז כל פעם לדעה שכמותה הוא פסק הוא קרא רבנן. לדעה שכמותה הוא פסק, הוא קרא רבנן. לכן שם רבנן זה בעצם רבי מאיר. לדעה שכמותה הוא פסק, הוא קרא רבנן. לכן שם לרבי מאיר הוא קורא רבנן, וזה נחשב שחיטה. אצלנו הוא קורא לרבי שמעון רבנן, וזה לא נחשב שחיטה. אז אוקיי, את המשניות הבנו, אין סתירה בין המשניות, אבל עכשיו אנחנו רוצים להבין את רבי. למה רבי באותו ואת בנו פוסק כמו רבי מאיר, ואצלנו בכיסוי אדם פוסק כמו רבי שמעון? הרי לכאורה זה אמור להיות אותו דבר, או שזה נחשב שחיטה, או שזה לא. אז בשביל להבין את זה, קודם כל אנחנו צריכים להבין את המקורות של המחלקות. הגמרא מביאה את המקורות של המחלקות גם באותו ואת בנו וגם בכיסוי אדם, ומה כל אחד יגיב למקור של השני. וכמו שנראה, באותו ואת בנו רבי מאיר מנצח את הדיון, אז רבי פסק כמותו, ואילו בכיסוי אדם רבי שמעון מנצח את הדיון, ולכן כאן רבי פסק כמותו. זה באופן כללי. עכשיו בואו נראה את המקורות עצמם. הגמרא עוברת נושא נושא, קודם אותו ואת בנו, אחרי זה כיסוי אדם. בכל נושא היא מביאה את המקור של רבי מאיר והתגובה של רבי שמעון, ואז המקור של רבי שמעון והתגובה של רבי מאיר. אז נתחיל באותו ואת בנו עם המקור של רבי מאיר. אומר רבי מאיר, יש לי גזרה שווה בין אותו ואת בנו לשחוטי חוץ. בשניהם יש את המילה שחיטה. בשחוטי חוץ ודאי שלמרות שזה לא מתיר את הבשר, כי הרי הוא שחט בחוץ, זה עדיין נחשב שחיטה, עובדה שהוא מקבל קראת. אם זה לא היה שחיטה, אלא הוא סתם נותן למכה בראש והורג אותה בחוץ, הוא לא היה מקבל קראת. אז שוב, בשחוטי חוץ זה לא מתיר את הבשר, וזה נקרא שחיטה. אומר רבי מאיר, אותו דבר בגזרה שווה גם לאותו ואת בנו. זה המקור של רבי מאיר. רבי שמעון מנסה לדחות את זה, ואומר, אי אפשר ללמוד תחום שהוא חולין של אותו ואת בנו מקודשים, כלומר שחוטי חוץ, אבל אומר לו רבי מאיר, זה לא חולין, הרי איסור אותו ואת בנו שייך גם בקודשים. ממילא התחייה של רבי שמעון נדחתה, ונראה כרגע שרבי מאיר מנצח, אבל רגע לפני שנכריז עליו כמנצח, בוא נעבור לרבי שמעון. המקור של רבי שמעון ששחיטה שלא מתירה לא נחשבת, זה גם מגזרה שווה מהאוכל שיוסף מביא לאחים שלו. כתוב, הוא טבוח טבח והכן, כלומר הוא שחט את זה ואז היה מוכן, כלומר מותר באכילה, ומכאן הוא לומד גזרה שווה גם לאותו ואת בנו, שגם שם שחיטה צריכה להיות מוכנה, כלומר מותרת לאכילה. ואם זה לא, זה לא נקרא שחיטה. זה המקור של רבי שמעון, אבל אומר לו רבי מאיר, אתה לא יכול לעשות גזרה שווה מטביחה לשחיטה. זה שתי מילים שונות. עכשיו בסוגריים נעיר, גם רבי מאיר מודה שעקרונית אפשר לעשות גזרה שווה גם כשזה לא בדיוק אותה מילה. כמו שלגבי צרת הבית, יש גזרה שווה בין ושב הכהן לבין ובא הכהן. למרות שזה לא בדיוק אותה מילה, אבל זו אותה משמעות. אבל אומר רבי מאיר, זה נכון אם אין גזרה שווה חלופית יותר טובה, אבל כאן, כיוון שיש לי גזרה שווה יותר טובה משחוטי חוץ, ששם זה כן בדיוק אותה מילה, אז עדיף לעשות גזרה שווה ממשהו שהוא בדיוק אותה מילה מאשר מטביחה שזה רק בערך. זה לגבי המקור של רבי שמעון, וגם כאן אנחנו רואים שלרבי מאיר היה את המילה האחרונה, ולכן כמו שאמרנו באותו ואת בנו רבי פוסק כמו רבי מאיר, כי המקור שלו נראה יותר חזק. זה לגבי אותו ואת בנו. עכשיו לגבי כיסוי אדם, גם כאן אנחנו מתחילים ברבי מאיר ואז עוברים לרבי שמעון. אז המקור של רבי מאיר כאן שזה נחשב זה עוד פעם גזרה שווה משחותי חוץ, אבל הפעם לא מהמילה שחיטה, כי אין את המילה שחיטה בכיסוי אדם, אלא מהמילה שפיכה. בכיסוי אדם כתוב ושפך את דמו וכולי, בשחותי חוץ כתוב דם שפך. זה המקור של רבי מאיר שגם כאן שחיטה נחשבת אפילו שהיא לא מתירה את הבשר. זה רבי מאיר. כאן הגמרא לא מביאה תגובה של רבי שמעון למקור, אלא היא פשוט מביאה את המקור של רבי שמעון. המקור של רבי שמעון זה מהפסוק עצמו של כיסוי אדם, כתוב אשר יצוד צייד חיה או עוף אשר יאח חל ושפך את דמו וכיסהו באפר. מה זה אשר יאכל? אומר רבי שמעון, זה דווקא בשחיטה שמתירה לאכול. אם לא, זה לא נחשב שחיטה ואין כיסוי אדם. זה המקור של רבי שמעון, וזה באמת מקור מעולה, אפילו רבי מאיר נאלץ להודות לזה. אלא שהוא אומר, אתה צודק שזה בא למעט איזושהי חיה שלא נאכלת, אבל זה לא ממעט כל שחיטה לא טובה, זה פשוט ממעט חיה ועוף טמאים. כלומר, אם אדם שחט חתולה, אין מצוות כיסוי אדם. אבל אם הוא שחט טרפה או לעבודה זרה, אז יש. זה רבי מאיר. אבל אומר לו רבי שמעון, למה אתה מחלק? כמו שאם הוא שוחט חתולה אין מצוות כיסוי אדם כי זו לא ראוי לאכילה, אז אותו דבר כשהוא שוחט טרפה או לעבודה זרה אין מצוות כיסוי אדם. זאת התגובה של רבי שמעון, וכאמור כאן המילה האחרונה הייתה של רבי שמעון, וממילא כאן רבי דווקא מקבל את דעתו ופוסק שבכיסוי אדם שחיטה שלא מתירה לא נחשבת שחיטה ואין כיסוי אדם. עד כאן השלב השני של הסוגיה, ראינו את המקורות של רבי מאיר ורבי שמעון, ולמה רבי באותו ואת בנו פסק כמו רבי מאיר שזה נחשב ובכיסוי אדם כמו רבי שמעון שזה לא נחשב. וזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד א', ואנחנו עוברים לשלב השלישי. השלב השלישי זה משפט של רבי אבא. אומר רבי אבא, גם רבי מאיר וגם רבי שמעון לא הלכו עם העיקרון שלהם ממש עד הסוף. כלומר, מצד אחד, גם כשרבי מאיר אמר שהשחיטה נחשבת, גם הוא לא התכוון שהיא נחשבת לגמרי לגמרי, ומצד שני, גם כשרבי שמעון אמר שהשחיטה לא נחשבת, גם הוא לא התכוון שהיא לא נחשבת בכלל. זה המשפט של רבי אבא באופן כללי. עכשיו בוא נבין יותר מה הוא אמר, נראה את זה בשני חלקים, חלק ראשון על רבי מאיר, חלק שני על רבי שמעון. אז לגבי רבי מאיר, רבי אבא אמר כך, גם כשרבי מאיר אמר ששחיטה של טריפה למשל נחשבת שחיטה, ולכן יש איסור אותו ואת בנו, יש מצוות כיסוי אדם, גם הוא לא התכוון שהשחיטה תהיה מותרת לגמרי עד כדי כך שעכשיו יהיה מותר לאכול את הטריפה, אלא ברור שהטריפה עדיין אסורה. זה מה שרבי אבא אמר על רבי מאיר, ומיד שואלת הגמרא, פשיטה, הרי ברור שהטרפה היא אסורה, אף אחד לא העלה לדעת שאם אתה שוחט טרפה, פתאום השחיטה תהיה מותרת, אז מה רבי אבא בעצם אמר? כאן עונה הגמרא, זה שהבהמה עצמה לא מותרת בשחיטה הזאת, זה ברור, היא טרפה. מה שרבי אבא רצה לחדש, זה שלא רק הבהמה לא מותרת בשחיטה הזאת, אלא גם העובר שלה, גם כשהוא בחודש התשיעי והוא חי. זאת התשובה, עכשיו בשביל להבין אותה, אנחנו צריכים קצת להזכיר נשכחות מדף עין דלת עין ה'. שם למדנו על הדין של בן פקוע, כלומר שחטנו את האימא ובפנים יש עובר, אז העובר הזה מותר באכילה בלי שחיטה, לא משנה אם הוא חי או מת, אבל ראינו שם שזה נכון עד החודש השמיני, או גם בחודש התשיעי אם הוא מת. אבל אם הוא עובר חי בחודש התשיעי, בזה ראינו מחלוקת. רבי מאיר אומר שם שהוא נחשב כבר עצמאי לגמרי והוא כבר לא ניתר על ידי האימא שלו, אלא צריך להוציא אותו מהבטן ולשחוט אותו בפני עצמו. רבי יהודה לעומת זאת אמר שם שגם בחודש התשיעי הוא נחשב בן פקוע והוא ניתר על ידי אמו. זאת נקודה אחת שראינו שם. נקודה נוספת, מה קורה עם הבן פקוע אם האימא שלו מתבררת כטריפה? אז אם מדובר בבן פקוע רגיל, כלומר שהוא מת או שהוא חי את 8 חודשים, אז אמרנו שאם האמא טרפה, גם העובר טרפה, והוא אסור באכילה ולא יעזור כלום. עכשיו תראו באתר שכתבנו שם איזו הסתייגות על זה, אבל זה באופן כללי. אבל מה קורה אם הוא בן פקוע חי בחודש התשיעי והתברר שאמא שלו טרפה? אז לפי רבי מאיר שם שבחודש התשיעי כשהוא חי הוא עצמאי לגמרי, אז לא אכפת לי שהאמא טרפה, הוא לא תלוי בה, אני יכול לשחוט את העובר והוא יהיה כשר. זה לפי רבי מאיר. לפי רבי יהודה שגם בחודש התשיעי הוא כן ניתר על ידי האמא שלו, אז מה הדין שלו אם האמא שלו טרפה? אז בזה ראינו מחלוקת. רבי ימי שם אמר שלפי רבי יהודה חודש תשיעי זה בדיוק כמו החודש השמיני, ואם האמא טרפה גם הוא טרפה והוא אסור. לעומת זאת רבא אמר גם לפי רבי יהודה חודש התשיעי זה לא בדיוק כמו חודש השמיני, אלא זה סוג של מצב ביניים שמצד אחד אם שוחטים את האמא בקשרות זה מתיר גם את העובר, והעובר לא צריך שחיטה בפני עצמו. מצד שני אם האמא טרפה, אז העובר לא תלוי בה, ואפשר גם לשחוט אותו בפני עצמו וגם זה יתיר אותו. זה נקרא בגמרא דלת סימנים אח שרבי רחמנה. יש לו כביכול 4 סימנים שיכולים להתיר אותו, או את 2 הסימנים של שחיטת האמא, או את 2 הסימנים שלו. זו דעת רבא בדעת רב יהודה, ועכשיו אחרי כל התזכורת הזאת, בוא נחזור חזרה עלינו ונבין טוב יותר את ההסבר של הגמרא במשפט של רבי אבא. אומרת הגמרא, כשרבי אבא אמר את המשפט שלו ברבי מאיר, הוא לא באמת התכוון לרבי מאיר, הוא התכוון לרבי במה שהוא סובר כמו רבי מאיר. כלומר, נזכיר שרבי סובר באופן כללי כמו רבי מאיר, ששחיטה שלא מתירה עדיין נחשבת שחיטה, חוץ מבכיסוי אדם, ולגבי מה שראינו בדף עין ד' עין ה', שם רבי לא סובר כמו רבי מאיר, אלא דווקא כמו רבנן, ולפי שיטת רבה, שהוא בר בחודש התשיעי, יש לו מצב מיוחד, אפשר להתיר אותו על ידי אמו, אבל אם האמא טרפה, אפשר גם להתיר אותו על ידי עצמו. ועל זה אומר רבי אבא, אם ניקח את שני הדברים האלו שרבי סובר, לכאורה אפשר לחדש חידוש גדול, ולומר שלפי רבי, העובר הזה בחודש התשיעי, לא רק שהוא לא הופך לטריפה בגלל האימא, אלא יש לו מסלול עצמאי והוא עצמו לא טריפה, אלא אולי אפילו הוא עצמו לא צריך שחיטה. אלא השחיטה של האימא נחשבת לו. למה? כי הרי לפי רבי מאיר, גם שחיטה טריפה נחשבת שחיטה, אז אמנם לאימא עצמה זה לא יעזור, כי היא עצמה טריפה, אבל אולי לבן שלה זה כן יעזור. זה לכאורה מה שהיינו אומרים, לכן בא רבי אבא מחדש כמה שמלן שלא. כלומר, גם לפי רבי שהולך בזה בשיטת רבי מאיר, ששחיטה טרפה נחשבת שחיטה, זה נכון לגבי אותו ואת בנו, זה לא נכון שזה יחשב שחיטה גם לגבי העובר. עד כאן החלק הראשון במשפט של רבי אבא. החלק השני זה לגבי רבי שמעון, זה קצת מעל אמצע עמוד ב', ואומר רבי אבא כך. גם רבי שמעון שאמר ששחיטה טרפה לא נחשבת שחיטה, עדיין הוא מודה שהיא כן מטהרת מנבלה. כלומר, לכאורה היינו אומרים שאם השחיטה לא נחשבת שחיטה, זה כמו לתת לבהמה מכה בראש, ואז יש לה גם טומאת נבלה. אז זה אומר רבי אבא שלא. כלומר, שגם לפי רבי שמעון, לגבי טומאה זה נחשב שחיטה, והבהמה הזאת היא טרפה והיא לא נבלה. זה רבי אבא, אבל גם כאן שואלת הגמרא, מה החידוש? הרי המשנה בעין ב' עמוד ב' כבר אמרה את זה ממפורש, מסברה, והגמרא בעין ד' עמוד א' גם הביאה לזה מקור מפסוק, וכי ימות מן הבהמה וכולי, יש טומאה מן הבהמה ולא כל הבהמה, כלומר למעט טרפה. אז שוב שואלים, מה החידוש של רבי אבא? ברור שגם רבי שמעון יסכים שהבהמה לא נבלה. עונה הגמרא, לא נכון, זה לא ברור. למה זה לא ברור? נראה את מה שרבי שמעון אמר על חולין שנשחטו בעזרה, ואז נבין. נקדים שאם שחטו חולין בעזרה, כמו שראינו בדף פי א', הבהמה אסורה בהנאה, אבל ברור שזה דווקא בשחיטה. אם הוא סתם נתן לבהמת חולין מכה בראש בעזרה והרג אותה, אז אין פה איסור של חולין בעזרה, והיא מותרת בהנאה. עכשיו, לפי זה אומר רבי שמעון, אם הוא שחט חולין בעזרה, והתברר שהיא טרפה, אז כיוון שלפי רבי שמעון שחיטה טרפה לא נחשבת טרפה, ממילא גם אין עליה את האיסור של חולין בעזרה, כי זה בעצם לא שחיטה, ולכן היא מותרת בהנאה. זה מה שרבי שמעון אמר על חולין בעזרה, וממילא אומרת הגמרא, אנחנו רואים שרבי שמעון ממש הולך עם העיקרון שלו עד הסוף. שחיטה טרפה לא נחשבת שחיטה, לא לגבי כיסוי אדם, לא לגבי אותו ואת בנו, גם לא לגבי חולין בעזרה, אז לכאורה, אם הוא הולך עם העיקרון עד הסוף, אולי הוא גם יחלוק על מה שחשבנו שכולם מסכימים, והוא יאמר שכששוחטים טרפה, אז היא הופכת לנבלה. כלומר, זה בכלל לא נחשב שחיטה, זה כמו מכה בראש והיא נבלה. זה מה שהיינו חושבים, לכן צריך את רבי אבא שיאמר, לא, 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 לא עד כדי כך, גם רבי שמעון מודה שכששוחטים טרפה, הבהמה הזאת היא טרפה, אבל היא לא נבלה. עד כאן ההסברים לשני החלקים של מה שרבי אבא אמר, שהוא אמר שגם רבי מאיר וגם רבי שמעון יש בהם צעד שבו הם לא הולכים עד הסוף עם העיקרון, בזה הגענו לשליש התחתון של פה עמוד ב', ועכשיו שלב רביעי מאמר מוסגר קטן לגבי שחיטת חולין בעזרה. אמרנו הרגע שאם שוחטים חולין בעזרה, הם אסורים בהנאה. יש מחלוקת תנאים האם האיסור הזה הוא מדאורייתא או שהוא גזרה. למה שחזל יגזרו? כי אם אני אביא כבשת חולין למקדש ואני אשחט אותה, ואחרי זה אני אקח את הבשר הביתה לפרדס חנה ויוכל, מי שרואה הרי לא יודע שזה חולין. הוא יחשוב שזה קודשים, והוא רואה אותי לוקח את הבשר והולך הביתה ואוכל, אז הוא יחשוב שמותר לאכול קודשים בחוץ. לכן חזל צריכים לגזור שחולין שנשחטו בפנים הם אסורים, בשביל שלא יקרה מצב שיחשבו שהם קודשים ויחשבו שמותר להוציא. אלה שתי הדעות, שוב, יש דעה שזה דאורייתא, יש דעה שזה גזרה. עכשיו אומרת הגמרא אצלנו, מוכח ממה שראינו מקודם, שלפי רבי שמעון זה דאורייתא ולא גזרה. למה? כי רבי שמעון הרגע אמר שחולין שנשחטו בעזרה, שהתברר שהם טרפה, הם מותרים בהנאה, וזה מסתדר רק אם זה דאורייתא ולא אם זה גזרה. למה? כי אם זה גזרה, הרי מי שרואה, הוא לא יודע שזה טרפה, ועדיין חושב שזה קודשים, ועדיין חושב שאם אני מוציא את זה עכשיו מהמקדש, אני מוציא עכשיו קודשים מהמקדש. לכן עדיין צריך לגזור גם אם זה טרפה. רק אם נאמר שזה לא גזרה, אלא שהתורה עצמה אסרה חולין שנשחטו בעזרה, אז מה שרבי שמעון אמר הגיוני. כי זה לא כי אכפת לי ממה רואים, אלא פשוט התורה לא מרשה לשחוט חולין בעזרה, אבל ברגע שזה לא נקרא שחיטה, אז אין בעיה, ולכן רבי שמעון התיר. אז מכאן כאמור מוכח שלפי רבי שמעון, חולין שנשחטו בעזרה זה לא גזרה, אלא זה דין מהתורה, והגמרה מחזקת את זה מדין נוסף שאמר רבי שמעון במשנה בתמורה, שגם אם אדם שחט חיה במקדש, והרי אין קורבנות שהן חיות, גם על זה יש איסור חולין שנשחטו בעזרה, וזה מובן רק אם זה מדאורייתא שהתורה אסרה גם את זה, אבל אם כל האיסור כאן זה רק גזרה, אז חז"ל יגזרו על בהמה, הם לא יגזרו גם על חיה, כי זה כבר גזרה לגזרה, אלא כאמור, חולין שנשחטו בעזרה זה דין תורה, עד כאן השלב הרביעי. השלב החמישי זה ברבע התחתון של עמוד ב', זה סיפור, ובזה נסיים. הסיפור הוא של רבי חייא היה פשטן, ותקפו את הפשטן תולעים, אז רבי המליץ לו לשחוט אוף ולשפוך את הדם על הפשטן, וזה יגרש את התולעים. עכשיו שואלת הגמרא, איך הוא יכול לשפוך את הדם על הפשטן? הרי צריך מצוות כיסוי הדם. עונה הגמרא, הוא אמר לו לעשות לפני זה משהו שיפתור אותו ממצוות כיסוי הדם. מה לעשות? אז הגמרא מביאה שני הסברים. רב דימי אומר שיצריף קודם את האוף, וכמו שראינו, רבי פוסק כמו רבי שמעון, שלגבי כיסוי הדם, שחיטה של טריפה לא צריכה כיסוי הדם, וכך הוא יוכל להשתמש בדם. רבין אומר שינחור את העוף, כלומר הוא יעקור את הסימנים, ואז בעצם העוף הזה הוא נבלה ולא צריך שחיטה. אז שוב, רב דימי אמר שיטריף, רבין אומר שינחור. עכשיו, למה כל אחד לא אמר כמו השיטה השנייה? אז הגמרא בהתחלה מנסה להסביר שהוא חלק על השיטה השנייה, אבל אז היא אומרת, בעצם שתי הדעות מסכימות, כלומר, גם רב דימי מסכים לרבין שאפשר לנחור, וגם רבין מסכים לרב דימי שאפשר להטריף. הסיבה שכל אחד אמר דווקא את התשובה שלו, זה כי הוא ראה בזה חידוש. מה החידוש? אז רב דימי אמר שיטריף כי הוא רוצה לחדש, כמו שכבר אנחנו יודעים, שהלכה כי רבי שמעון בכיסוי אדם, שטריפה לא צריכה כיסוי אדם. רבין אמר שינחור, כי האמת היא שזה מחלוקת האם נחירה מנבלת את העוף, או שבעצם נחירה זה שחיטה כשרה בעוף. לא צריך שחיטה, אפשר גם לעקור את הסימנים, יש דעה כזאת, לכן רבין הדגיש שאפשר גם לנחור, בשביל להדגיש שנחירה לא נחשבת שחיטה בעוף, וממילא היא גם לא צריכה כיסוי אדם. אז אלה שני הסברים להצעה של רבי לרבי חייא מה לעשות עם הפשטן שתקפו אותו תולעים, ולסיום על זה שואלת הגמרא שאלת אגדתא, איך בכלל תקפו תולעים את הפשטן? הרי הגמרא מספרת שבתקופה של רבי חייא בכלל בעם ישראל לא היו תוקפים תולעים פשטן בזכות הצדקות של רבי חייא. עונה הגמרא, הזכות שלו עזרה לכולם, אבל לעצמו היא לא עזרה, כמו שגם מסופר אגב על רבי חנינה, שכל העולם כולו ניזון בזכות רבי חנינה, אבל רבי חנינה עצמו היה אוכל קו חרובין מערב שבת עד ערב שבת, וזה הגענו למשנה בפיווה ועמוד א' באמצע, ועד כאן השלב החמישי, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו את השיעור בהשוואה בין המשנה בפי א' למשנה אצלנו, שגם שם וגם כאן ראינו מחלוקת האם שחיטה שלא מתירה את הבשר באכילה נחשבת שחיטה. שם לגבי אותו ואת בנו רבי שמעון אמר שזה לא נחשב ורבנן אמרו שזה כן. כאן לגבי כיסוי אדם רבנן אומרים שזה לא נחשב ורבי מאיר אומר שכן. ומסביר רבי יוחנן שבעצם זו אותה מחלוקת, בשניהם רבי שמעון אומר שלא ורבי מאיר אומר שכן, אלא ששם באותו ואת בנו רבי פסק כמו רבי מאיר, וכאן בכיסוי אדם כמו רבי שמעון, לכן הדעות שכמותם הוא פסק הוא קרא חכמים. זה היה בשלב הראשון. בשלב השני ראינו את המקורות של כל דעה. רבי מאיר באותו ואת בנו למד את זה בגזרה שווה משחוטי חוץ, רבי שמעון ניסה לדחות אבל רבי מאיר ניצח. בכיסוי אדם רבי שמעון למד את זה מהמילים אשר יאכל, רבי מאיר קצת דחה, אבל בכל אופן כאמור רבי קיבל את רבי שמעון. זה היה בשלב השני. בשלב השלישי ראינו משפט של רבי אבא שהגמרא מחלקת לשני חלקים. חלק ראשון הוא אומר, גם כשרבי מאיר אמר ששחיטה טריפה נחשבת שחיטה, הוא מודה שהיא לא מתירה את הטריפה באכילה, על זה שאלנו ברור, וענינו שהוא התכוון גם לפי שיטת רבנן שעובר חי בחודש התשיעי לא הופך לטריפה עם אמא שלו טריפה, אז היינו חושבים אולי לפי שיטת רבי מאיר ששחיטה טריפה נחשבת שחיטה, אולי זה יתיר גם את העובר, כמה שמלן שלא. זה לגבי רבי מאיר. לגבי רבי שמעון אמר רבי אבא, גם רבי שמעון שאמר ששחיטה טריפה לא נחשבת שחיטה, עדיין השחיטה הזאת כן מספיקה בשביל לתאר את הבהמה מנבלה, גם לפי רבי שמעון. והגמרה מסבירה, כי היינו חושבים שאולי רבי שמעון שאומר שזה לא נחשב שחיטה לא רק לגבי כיסוי אדם ואותו ואת בנו, אלא אפילו לגבי חולין בעזרה, כלומר שאם שוחטים חולין בעזרה שהיא טריפה זה לא נחשב שחיטה והיא מותרת בהנאה, ממש כמו אם היינו נותנים לסתם הקה על הראש, אז אולי גם זה יחשב נבלה, כמה שמלן שלא. זה היה בשלב השלישי. בשלב הרביעי, לגבי חולין בזרה, הוכחנו ממה שאמרנו שלפי רבי שמעון זה איסור תורה ולכן זה רלוונטי גם לחיות וזה לא רק זרה דרבנן. זה היה בשלב הרביעי. בשלב החמישי ראינו סיפור של רבי חייא היו תולעים בפשטן ורבי אמר לו לשפוך עליהם דם מעוף, ושאלנו הרי צריך כיסוי, וענינו שתי תשובות, או שהוא הטריף לפני ואז לפי רבי שמעון לא צריך כיסוי אדם, או שהוא נחר ולא שחט, שאז לפי הדעה הזאת גם בעוף זה לא נחשב שחיטה וזה לא צריך כיסוי. כל טוב.